הערב יש הפתעה. אנחנו חוזרים לשיר משבוע שעבר. איכשהו בתוך מהלך השבוע יצא לי עוד כמה פעמים לקרוא אותו, ואז עלה מתוך זה איזשהו מקום מאוד של לחזור אליו שוב, לקרוא בו עוד פעם, גם מהמרחק המסוים של, תאר לעצמי שרובנו לא קראנו בו במשך השבוע, או אם קראנו בו אולי קצת, מהמרחק של מתוך השיחה של השבוע שעבר, לראות אותו עם איזשהו מרחק, פחות מצלילה אל תוך המילים או אל ההקשר התרגומי של הדברים, גם מחשבות חדשות שעלו, וגם אחרי שנקרא אותו, לגשת אליו באיזושהי דרך שפתאום עלתה בי, ומאוד אהבתי לקרוא בו מהסוף להתחלה. פתאום פתח איזה משהו, אבל בוא קודם כל פשוט נקרא אותו עוד פעם. יש המתפלמסים ומושחתת דעתם, וישר לבבם ומתפלמסים הם, ובטוחים בצדקתם גם. אבל החכם אינו נכנס לוויכוח, וליבו אינו צחיח. מי שמובל בידי דחפיו, מתחפר בהעדפותיו, כיצד מעבר להשקפתו יראה. עת שהוא מכיר ויודע, מבטאים דבריו. מי שמתפאר וכלל לא נשאר, אודות יושר הליכותיו, אודות תואר דרכיו, ביוזמתו על עצמו הוא מדבר, אומרים חכמים, בני שמחה, כי אינו ראוי הוא. אולם מתרגל שלב, שאינו בעצמו מלא, שביושר הליכותיו אינו מתרברב, אני כזה ואני כזה, וביחס לדבר בעולם, ליבו אינו גווה, אומרים בני שמחה, חכמים, אציל הינו. מי שמאמץ דעות מאוסות, רעיונות מפוברקים, שצרכיו משרתים, שלוותו על בלימה מונחת. נתפסו לדעות שמחזקות השקפות, דרכן זה מכבר ומביט. בהתאם לשלו העמדות, מאמצו או דוחה תפיסות. אדם צלול בדעה אינו מחזיק. לא שדברים הם כך, לא שדברים הם לא כך. ולאן ילך? ויוערה והשליה מעבר לו. הוא אינו מתערבב. שהרי אדם שמתערבב בפולמוסים סובבי השקפות בהחלט מתערב. אבל כיצד תתפלמס עם זה שאינו מתערבב? ועל מה? אין שום דבר אותו הוא אימץ או דחה. ממש כאן ועכשיו הוא משיל כל השקפה. רק איזשהו סוג של הערה מקדימה מתוך המקום, או אולי שתיים. אחת עולה קשורה לאירורים, לדברים שאת אמרת, אורית, בשבוע שעבר, על הדרך שאת חווית וקראת את הקטע, וזה היה מאוד דומה. סוניה, את לא מכירה, הוא הגיע רק זאת אומרת, בשבוע שעבר לא הייתה, אבל היא בשיר הקודם עלה בקול מאוד מאוד דומה, שמתוך הדברים עלתה מאוד התחושה של ההטפה, של איזשהו מישהו חכם שהגיע לאיזושהי שלמות שמטיף לנו. שאני חושב שזאת קריאה מאוד לגיטימית של הטקסט. בו בזמן, בחוויה שלי, דווקא הטקסטים האלה, השירים האלה, יחסית בכלל טקסטים מתוך הקנון הפאלי, יש בהם איזשהו משהו אחר. ועדיין משתמר מתוך זה, מתוך התרבות, שזה מגיע ממנה לפני המון המון שנים, גם אם זה עוד לא מקום שהבודהיזם היה מעולב כבודהיזם, מאוד מגיע משהו שקשור לאידיאלים דתיים ולמקומות כאלה, והניגון הזה שמשהו בתוכנו די בקלות יכול לשמוע, ואז באמת להרגיש את המטיף הזה שמדבר אלינו. מדבר אלינו כמו...
כנראה גם ככה היו מדברים באמת, לא?
כן, בהחלט. אבל שאלתי את עצמי, בתוך זה, מה, איפה המקומות שדווקא פה, אני בתוך הלשון הפואטית, הפיוטית, השירה, הדרך של הדיבור, אני שומע משהו אחר. ובואו ניקח את זה כאיזושהי הנחת יסוד בתוך הכוונה שאנחנו מסתכלים על הדברים, שאפילו כתב, מי שחיבר את הדברים, הוא איזשהו משורר, משוררת, מתרגל, לאו דווקא הבודה. אגב, אנחנו לא באמת יודעים. כלומר, המסורת מייחסת את הדברים האלה לבודה, אבל אנחנו לא באמת יודעים אם זה הבודה ההיסטורי חיבר את השיר הזה, ובטקסטים המסוימים האלה זה גם אפילו לא נאמר בתוך הטקסט שככה הוא אמר, או אחד מתלמידיו המסוימים. ושבעצם יש כאן כן איזושהי הבא של משהו מאוד אנושי, משהו שאנחנו מאוד מאוד מכירים אותו מתוך החוויה שלנו, ויש בו בהחלט איזשהו מקום של השראה לכיוון אל איזשהו מקום, אבל... אבל אולי אנחנו לא חייבים לתפוס אותו עם איזשהו מקום של שלמות, שבא מאיזשהו מקום של שלמות, מאיזשהו מקום מאוד מאוד אחר. וכדי להיכנס אל איזושהי עוד קריאה והסתכלות בטקסט הזה, אני מציע ללכת שנתחיל להסתכל בו דווקא מהסוף. גם בסוף נאמרת, כמו שציינו, השירים האלה, גם במקומות אחרים בדרשות, אבל בטח בתוך זה מאוד בולט בסוטרות האלה, בשירים בני שמונה הבתים, שהשמות של הסוטרה זה פשוט מילה, בדרך כלל מהשורה הראשונה או מהשורה השנייה, שהן לאו דווקא מדברות על החלק העיקרי של מה שהשיר הזה עוסק בו. הסוטרה הזאת נקראת דוטאטקה, שזה הסוטרה, הדרשה על השחיתות. וזה לא בדיוק הנושא. אני חושב שאם היינו נותנים לו נושא, הוא בדיוק מה שמופיע בשורה האחרונה. הדרשה על השקפה. הנושא בעצם שהשיר הזה מעלה וחוקר, הוא המקום של השקפות. השקפות מקום ש... זה משהו שכל כך יפה שישנו בעברית, בהשקפה. השקפה, אפשר לקחת את זה למקומות של דעה, רעיונות. בתוך המילה השקפה יש את המקום שקוף. ההשקפות שלנו הן כל כך הרבה פעמים שקופות לנו, שאנחנו בכלל לא רואים אותן, לא ערים. הטקסט הזה עוסק בכל הספקטרום של דעות, השקפות ורעיונות, גם בתוך המקום שברור לנו שיש לי פה דעה על איזשהו נושא, אבל גם בהרבה יותר מקומות שהם הרבה יותר עדינים, שההשקפות הן שקופות, שאין לנו בכלל מושג שמה שישנו כרגע בתוך החוויה שלי, בתוך הדרך שאני רואה, מה שנראה לי כמו הדברים, נצבע על ידי השקפה. והטקסט הזה מאוד מאוד מעלה ומחדד ומציף את הנושא של השקפות, של מקומן בתוך החוויה שלנו, של הדרך, החקירה בכלל של מאיפה הן מופיעות, כיצד אני בוחר בדעה זו ולא בדעה אחרת, מה מוביל אותנו בתוך כל המקומות האלה. אז זהו שיר על השקפות, אולי הר נבו כזה, רואים רחוק, רואים שקוף. וממש כאן ועכשיו הוא לצורך העניין החכם, משיל כל השקפה. אני חושב שבשבוע שעבר ציינתי את זה ברוב התרגומים לאנגלית, המילה שמופיעה כאן, הפועל, הוא מה שאנחנו יכולים לתרגם לעברית לניער או התנער מכל השקפה. רק אצל תניסה רוביקו ישנו תרגום שהוא בעצם מתרגם את זה, אני לא זוכר, זו מילה באנגלית שלא הכרתי אותה, שהמילון מתרגם אותה למשיל. ונורא נורא שמחתי שמצאתי את זה, כי בפאלי לא מצאתי בכלל את הפועל שאפשר לתרגם אותו, לא כהתנער ולא כהשיל או כמשיל. אבל בשפה הטבעית שלי עלה מאוד המקום של משיל. ואז נורא שמחתי לראות שהמילה שתניסה רוביקו משתמש בה היא גם כן משיל. יש משהו מאוד יפה גם במקום של לנער, מתנער, המקום שקשור אל השורש של להתעורר, נאור ממשהו, זה התעורר ממשהו.
משיל זה יותר חזק, זה ממש כמו
נפש
של
משיל, סליחה רגע, אני רוצה רגע לחלוק דברים ואחר כך בתוך כך המקום של להתנער בדרך שאנחנו משתמשים בו בדרך כלל בשפה, בכל מקום של להתנער מאחריות או משהו כזה, שיש לו איזושהי קונוטציה שאותי פחות חיברה. אבל אני רוצה דווקא לדבר עם המקום, אני חושב שזה אבל בהחלט תרגום רלוונטי גם להתנער, אבל המקום של משיל, משיל לוקח אותנו מיד, ויצא לי לשמוע בדיוק השבוע קולגה יובל עידו טל מדבר על דרשה אחרת מהסוט הניפטה, ומדבר שם, זה ממש מתעסק בנשל הנחש, על המקום הזה שכש הנחש משיל את אורו, זה לא שיש לו איזה קליימקס, נקודת קליימקס בחיים, נקודת צי, ובה הוא משיל את האור שלו וזהו. אחר כך יש לו את האור האולטימטיבי, הסופי, הטוב ביותר, אחרי שהוא נפטר מהנשל הזה, זהו, הוא הגיע לאיזשהו מקום סופי. הפעולה הזאת של השלה, זה משהו שהוא בעצם עושה בחייו שוב ושוב ושוב ושוב. כלומר, אם אנחנו מתחילים דווקא מכאן, תוך הנקודה של הכאן ועכשיו, המקום הוא כבר, וכבר כאן השורה הזאת רומזת לנו למקום שלפעמים בקריאה אנחנו יכולים ללכת למקום אחר ממנו, שהשיח הזה על דעות, רעיונות והשקפות, הוא לא מנסה לצייר איזשהו מקום שאני לא מכיר אותו כמקום אנושי בכלל, לא פגשתי את האדם הזה, אני לא קורא את זה גם מתוך הטקסטים האלה שאין לו השקפה, אין לו דעה. זה גם אני חושב מקום שלא מעורר השראה. אלא המקום שמדבר על השקפות הוא המקום של לראות אותם. אפרופו, בקונטקסט של, 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 של תרגול של מיינדפולנס, של ראייה בזמן אמת, של היווכחות בחלק של ההשקפה, של הדעה בתוך החוויה, החקירה וההבנה של המקום של כיצד השקפות נוצרות, כיצד בעצם נוצר התהליך הזה שההשקפה הזאת נראית לי, שמה שמישהו אומר עכשיו מתיישב, כן, יוצר איזשהו תתנועה הזאת היא בפנים, ולעומת זאת דברים אחרים שנאמרים יוצרים בי התנגדות, ואת המקום של החקירה, ההבנה, הלמידה של איך הדינמיקה הזאת עובדת, ושימת דגש מאוד מאוד גדול אל היחס העכשווי שלי אל הדרך שבה ההשקפות שמן הסתם יש בי. הבריאות. הדרך שבה אני מחזיק בדעות שלי, מחזיק או אוחז בהם, או המקום שהם ישנו. השורה האחרונה של השיר הזה, בתוך הכאן ועכשיו, החכם משיל את ההשקפה שלו. הנשל הזה, כשמסתכלים עליו, מה הוא? משהו שקוף. משהו שקוף שהיה כמו קודם, כמו אחד עם, והאפשרות להשיל אותו, לא להיות אחד איתו, לא לאחוז בו, לאפשר למשהו אחר לצמוח. שזה קצת גם מתכתב עם ה... אני חושב שזאת השורה האחרונה בבית הראשון. המקום הזה של ליבו ודעתו של החכם אינם צחיחים. הם לא מקומות שיש בהם שממה, הם מקומות שיש בהם את האפשרות למשהו חדש לצמוח, בשונה מכל המקומות של הריאקטיביות, של האוטומטים, של המקומות שבעצם כשאנחנו מסתכלים על זה עם מרווח נשימה, אנחנו רואים שהתרומה שלנו אל סיטואציות חיים, וזה קורה לנו הרבה, כל יום, הם בעצם מותנות. הם בעצם, אם להשתמש בשפה בודיסטית, הם תוצאה ישירה של קרמה. בתוך המקום של נזרעו התנאים, היו הנסיבות, ויש את הריאקטיביות אליהם. המקום של הלב והדעת שאינם צריכים, מתוך זה שהמקום ש... יכול להיוולד משהו יצירתי, משהו חדש. לאור הקריאה של השורה הזאת, כשאנחנו מתחילים מפה, המקום שלה, זה כבר יכול קצת לעדן, לרקח את הקריאה שלנו, של שורה כמו, אין שום דבר אותו הוא אימץ או דחה. שוב, זה לא איזה וקום. זה לא אין שום דבר שהוא מאמין בו, או אין שום דבר שהוא חושב שהוא נכון בתוך סיטואציה כזאת או לסיטואציה אחרת. זה לא שאין מקום להתרעמות מוסרית כשאנחנו נוכחים בעבלות עולם. התרעמות מוסרית כזאת היא שלובשת צורה של רגש והשקפות שהם הבסיס לנקוט פעולה נכונה. אם לא נאמץ ולא נדחה שום דבר לכאורה, זה לא מאפשר את המקום הזה. אבל אם אנחנו חוזרים אל המקום העמוק, שבעצם השיר הזה קורא לנו, לוחש לנו, את המקום שלה לבחון את מערכת היחסים שלנו עם השקפות, עם דעות, אז לאמץ או לדחות שום דבר או לאמץ או לדחות, זה האימוץ הזה, או הדחייה הזאת שהופכת בעצם להתניה, לצחיחות הלב של הרגע הבא. אמרתי לכם גם בשבוע שעבר התרגום המדויק, אפשר לומר, יותר של הפאלי, של המילה שבה אני משתמש כאן למתערבב, היא המילה מתערב. הטקסט הפאלי מתייחס באותו פועל, בשלושת הפעמים שהשורש הזה מופיע בשתי השורות הראשונות. נורא נורא מעניין, אני קורא עכשיו איזשהו טקסט, איזשהו ספר של בלשן שהוא ישראלי במקורו, שקוראים לו גיא דויצ'ר, והוא מדבר שם הרבה, הוא עוסק באבולוציה של שפה, ואחד הנושאים שהוא מאוד חוקר שם, זה, יש לו שם פרק האמת מרתק על זה, על הנושא של ההידלדלות של השפה, שאנחנו תמיד, יש את הנטייה לחשוב שהשפה הולכת ופוחתת. איך מדברים הצעירים של היום? זה נורא. השפה שלהם זה כל הבלי, מבלי ושחרר ולך ושחה וכל השפה, הרי מה קורה? תסתכלו על השפה של פעם, של המשוררים, של כמה, שאנחנו היינו צעירים ובטח של לפני כמה דורות. ויש שם פרק מרתק שהוא מראה את זה בכתובים, והוא הולך מאות שנים אחורה, הוא מתחיל מכאן, ואז הוא מראה איך אנשים שכתבו לפני 80 שנה, מדברים על איך השפה בימיהם הידלדלה בצורה נוראית, וכמה שהשפה לפני כן הייתה, ושהגיעה לסי פשיטת הרגל, וזה לא יכול להיות יותר אחורה. והוא הולך עם זה בכל מיני שפות, בעברית, בגרמנית, באנגלית, וחוזר אחורה, הוא מגיע עם טקסטים, אני פחות בקריאה שלו הגעתי, אני חושב, ל-1600, טקסטים שהוא הצליח למצוא של כל מיני אנשים שמדברים, השפה של היום זה נורא. והוא מנסה, הוא מציג תיאוריה, שהיום תיאוריה שבתוך הבלשנות מאוד תופסת מקום, ומדבר על בעצם מה קורה בתוך כל התהליך הזה. אבל הוא בעצם, אחד הדברים, הנחת היסוד שלו שם, הוא מדבר על האניצ'ה של השפה, שהשפה לא דוממת, שהיא כל הזמן נעה ומשתנה. והוא מדבר על זה שמילים משנות את המשמעות שלהם, ומילים נכנסות, ומילים יוצאות בתוך השפה. וזה בדיוק הביא אותי, אפרופו כל הזה, הקונטקסט על המילה מתערבב, שהיא מילה, לפי דעתי, גם היום לא תקנית בכלל, זאת מילת סלנג. ואני לא בטוח שעוד כמה עשרות שנים היא כבר היום שגורה בשפה, כי אני אומר, אני לא מתערבב, לא מרימים גבה, או לא מבינים למה אני מתכוון במובן אני חושב, לא? במובן העכשווי של המילה. והמקום הזה, כשאנחנו קוראים אותו כאילו מכאן, אבל שוב, בתוך הקונטקסט שאנחנו כן כבר באנו במגע עם כל השיר, שבתוך המקום של התערבבות, כפי שעלה גם, אני חושב שדענו בזה קצת במפגש שעבר, ישנה איזושהי תחושה של עיבוד של עמוד שדרה, כשאני מתערבב. אני נבלע בתוך משהו, אבל לאו דווקא אם להשתמש במושגים, כמו שאני זוכר אותם משיעורי טבע, תערובת זה לא תרכובת. כלומר, זה לא שאני נהיה אחד עם איזשהו משהו חדש שנוצר, אני ישנם כן תחושת נפרדות, אבל משהו שם הולך לאיבוד בתוך הדברים, לפחות בתוך, כשאני מתערבב עם, בשונה עם המקום של מקום של להיות מעורב. להיות מעורב בעברית, אני שומע גם משהו מאוד של קשר, של אחריות, של ערבות שעולה בפנים. ההתערבבות מאוד מאוד מביאה את המקום הזה של להיות שם ולאבד איזשהו עמוד שדרה, וזה בדיוק סוג של מקום מביא איזשהו מקום של צמא, של צורך באיזשהו משהו שאני ואני ואני, שיחזק אותי, שייתן לי זה, שאנחנו המון פעמים שמים לב אליו בצורך שלי לומר את שלי, שתהיה לי דעה משלי והשקפה משלי, משהו שמאוד מגדיר אותנו בתוך קונטקסט חברתי, או בתוך קונטקסט שאנחנו חושבים על עצמנו בתוך הראש. וכיצד נתפלמס עם מי שאינו מתערבב, שאין לו את הצורך להחזיק בדעה שאולי חושב אותה, אבל אין לו את המקום של התחושה של, עולה לי המילה, אני לא בטוח שהביטוי הכי נכון לצורך הקונטקסט שלנו, אבל של חוסר עמוד שדרה, של התערבבות, של חוסר נוכחות, עולה לי המילה אותנטי, אבל אחרי העבר שלנו עם המילה אותנטי, אז אולי נזהר איתה. בתוך המקומות האלה, כשהתחושה הפנימית הזאת, אז יש שוב, יש מאוד את הצורך להנחיח את עצמי דרך אני ואני ואני, או לפי דעתי ככה, או בפעם אנחנו שוכחים להשמיט את המילה דעתי, וזה ככה וככה, אבל זה איזושהי צורה שאנחנו כמו מביאים את עצמנו, ושם יש בנו, בגלל שמה שאני חושב מגדיר אותי, אם את חושבת אחרת, אוי ואבוי, נוצר החיכוך הזה. אבל כשאני לא מתערבב, אז וואי, את חושבת ככה, וואי, זה נורא מעניין. נוצר משהו שהוא מאוד אחר. וזה לא שאין פה, את חושבת ככה ואני חושב ככה. אבל זה דיאלוג, זה שיח ששונה מפולמוס, שונה מוויכוח, שבו הדעה שלי היא מי שאני. או אם נלך לדקרטנו, אני חושב משמע אני קיים. זה מה שאני חושב, זה נותן לי. וזה כל כך הרבה פעמים יושב לנו פה, שקוף לגמרי, אבל נותן לנו את המקום הזה. אני אוחז בזה. ובתוך הקונטקסט של התרגול, ואני אומר, אני חוזר, אני חושב שוב ושוב על הקונטקסט של התרגול, כי אני קורא השיר הזה, זה שיר דרמה, זה שיר של תרגול. זה לאו דווקא שיר שנותן לנו הנחיות כמו הסאטי פטנה, שאולי אמרות 1, 2, 3, 4, ואני גם לא בטוח ששם. גם על זה אפשר להתווכח, אם רוצים. אבל כאן, אין כאן איזשהם הנחיות נורא פרקטיות, אבל בו בזמן, בתרגול, בטח בקונטקסט הרחב יותר שלו, לא דווקא בתרגול פורמלי של ישיבה מדיטטיבית, אלא תרגול כמו שגם עולה בקבוצה יותר ויותר כחלק מובלע בתוך החיים, הירורים האלה מאוד לוקחים אותנו אל מקומות של בעצם איך זה מרגיש, למשל, איך זה מרגיש להחזיק בדעה. אני משתמש כרגע במילה להחזיק, אני מקווה ששומעים את זה בטון שלי, לאחוז בה. ואיך זה מרגיש אפילו ברמה הסומטית, ברמה התחושות הגופניות. איך המקום שעולה בי, עולה בנו איזושהי דעה כלפי משהו, השקפה. התייחסות, מקבל איזשהו נרטיב, איזשהם מילים, גם מרגיש איכשהו. ואיך זה מרגיש כשיש שם אחיזה, כשאני מחזיק בזה, כשאנחנו אוחזים בדברים האלה, כשהם בעצם, שוב, זה כבר איזושהי פרשנות על, זה נותן לנו, מזין לנו את תחושת האני, ממלא אותנו בעצמנו, אם להשתמש בעוד ביטוי שמופיע כאן בשיר. ברמת הנרטיב, ההתחברות של המילים, זה לאו דווקא אחרת. זה לא שיש דעות שהן נשגבות, ואם אני אחשוב אותם, אז לא תהיה בהם אחיזה. זה לא העניין. העניין הוא מערכת היחסים שיש לנו עם זה. במערכת היחסים, הרבה מאוד פעמים, מכונת האמת שלנו, זה הגוף. זה איך אנחנו מרגישים את זה בגוף. כי כשאנחנו בודקים את זה בגוף, אני מוצא הרבה מאוד פעמים שאנחנו יכולים ממש להרגיש את ההבדל. לחוש את המקום שבו השקפה נוכחת, והשקפות נוכחות הרי כל רגע של עירות. אין כמעט דבר שקורה. החיים, דרך שהם מתגלגלים, מעוררים בנו השקפות, דרך שאנחנו רואים אותן. שכן למשל. דברים הרבה יותר, כל דבר אנחנו שומעים, מדברים, שווים פה ומדברים. כל, מישהו מדבר, עולה בנו כמעט תמיד. איזושהי דעה, איזושהי השקפה, איזושהי התייחסות. זה להיות חי, זה להיות בן אדם. מה קורה אבל בתוך המקום הזה? איך ההשקפה מתיישבת בנו? איך היא נוחתת? איך אנחנו תופסים או לא תופסים? אם נקרור אחורה את הבית, אנחנו עוברים פה לבית השביעי. טוב, אז הוא אינו מתערבב. ומי הוא זה בעצם שאינו מתערבב? הוא מעבר ליוהרה ולאשליה. יכול להיות, הדרך שאני קורא את זה לפחות עכשיו, מאוד מאוד מתקשר לי ומתכתב לי שוב פה עם השורה בעצמו אינו מלא. יוהרה בשפת הדרמה היא הרבה הרבה מאוד פעמים מקושרת אל תחושת האני. תחושת האני, השקפת האני, השקפה שיש פה איזשהו משהו שהוא נפרד מאחר, בשפת הדרמה זאת היא כבר יוהרה. לא משנה מהבחינה הזאת אם בתוך התודעה משווה הדרך של היוהרה הזאת, וזה כמעט תמיד מה שקורה בתוך המקום של אני, אני יותר טוב ממך. אוי, אתה הרבה יותר טוב ממני. או, אנחנו אותו דבר, זה לא משנה. כבר המקום הזה שיוצר בו, יש בו איזושהי יוהרה. האשליה, התעתוע, שאפשר להבין אותו לגבי כל מיני דברים ששפת הדרמה, שהדרמה מצביעה אליהם על תעתוע, ואחד אבל הבולטים בהם הוא שוב, הוא התעתוע שיש דבר, יש קיום ממשי וקבוע, איפשהו כאן למשהו מהותי ונפרד. זה שני דרכים לדבר ולהתכתב עם איזושהי אותה נקודה, ובדיוק המקום הזה יוצר בי את התחושה של ההתערבבות. אני מעורבב עם דברים ואני כל הזמן נמצא, וכמה זה מדהים להסתכל בתוך יום, כמה אנחנו נמצאים בתוך הראש במקום הזה מול אנשים אחרים. כמה אני בסדר לעומתם, יותר טוב מהם, פחות טוב מהם. הנהגים האלה בכביש, כל אלה בקניון שקונחים וקונים כל דבר, הצדיקה הזאת שאני כל פעם המקום הזה, כמה למשל המפגש, זה נראה, מישהו שאנחנו אולי קוראים לו צדיק, או אני לא יודע באיזה מילים זה עולה לכם, לפעמים יש רגעים של חסד, שהמפגש הזה, מפגש כזה רק, כמו שזרקו איזה, לזרוק איזה מטבע לתוך איזשהו שלולית קטנה, וזה מעורר מין פתיחה של לב או תחושה של השראה. ובו בזמן, כמה פעמים אנחנו נשארים בתוך התחושה הזאת, אני בטח יודע לפחות לגביי, כמה דקה או שתיים, ומהר מאוד זה הולך, אבל מה איתי? כאילו, ואלה, אני לא ככה, אני לא כזה, לא, אין לי לב כמו שלה יש. ומה, מין... בשפת הדרמה זאת יוהרה. המקום הזה שאני נכנס לתוך... מתוך התערבבות. ולאן ילך? לי השאלה הזאת היא יחידה, היא מסתורים. יש... אני זוכר שיש בתוך החוויה שלי, של הקריאה של השיר, אני לא יודע אם אני יכול להצביע עכשיו, אפשר גם להצביע, על המקום שיש כאן גם קריצות אל המקום של, של הניטשה, של חלופיות, של השתנות. כמו למשל ב... כמו למשל בבית החמישי שמתעסק בדעות מאוסות, בהשקפות מפוברקות. יש פה איזושהי קריצה אל המקום של השתנות. וכאן, בשורות האלה, זאת אומרת, בשורה הזאת אומרת, ולאן ילך? ו... אז למה שילך? מה? לאן אתה רוצה שהוא ילך מפה בכלל? אבל השאלה הזאת, ולאן ילך כשהמילה, אני לא זוכר את המילה בשפה הפאלי, היא מילה שבהחלט אפשר להשתמש בה, ללכת, אבל יש בה איזשהו דגש מאוד מאוד חזק על המקום של תנועה, בשונה מדממה. בשונה מ... stand still. והשאלה הזאת כאן רומסת אל 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 כל האזור הזה של החידה של האם המקום של הפנמת, הבנת, ידיעת החלופיות והשינוי, אין בו איזשהו הדהוד, לחישה של מקום במרכאות כפולות ומכופלות, שאין בו שינוי, שיש בו דממה. הניטשה, החלופיות, לא מדוברת בדרמה, לא היא, ובעצם גם, בוא לא נגיד הרבה דברים אחרים, או אולי כולם, אבל היא לא מדוברת כאמת מוחלטת. האמת היא... שהחיים הכל חולף, נקודה. זאת השקפה. זאת השקפה שמצוינת בתוך המקום הזה, כמאפיין של הקיום, זאת השקפה מועילה להסתכלות על הדברים. אם אנחנו מחזיקים בה, אז היא הופכת לאיזושהי אמת דוגמטית שכזאת, ואז היא לא משאירה מקום לדממה. ואם לא נשאר מקום לדממה, אז משהו מהדרמה הולך לאיבוד. בתוך מקום כזה, שוב, זה שיר, וזה היכולת של שיר לעשות, שהוא לא אומר כאן איזושהי אמירות, שאולי יפים, כמה הניסיונות שלי מאוד זהירים, אני אולי נכנס לכל מיני סימטאות, הוא שואל פה שאלה. אני תכף מסיים, וחשבתי אולי צריך להביא, צריך להביא פתקים ולתת עטים. את רוצה, אני אתן לך משהו, תרשמי לך? במקשה של השאלה הזאת שנשאלת כאן, יש כאן, אני שומע כמו איזושהי קריצה פואטית אל, אל המקום של, כן, חלופיות, חלופיות, אבל בתוכו, בתוך כך המקום של דממה, שבעצם החכם לא מתערבב, לא הולך לשום מקום. על... כאן אני לא ארחיב, כי דיברנו על זה במפגש שעבר, אבל בדיוק המקום, הנקודה הזאת שצלילות הדעת היא בעצם מקום שאין בה החזקה, אין בה יחזות בדעה. המקום שמאפשר, ואני חושב, זה משהו שלי נורא מדבר אל החוויה. התחושה הזאת, הרעיונות, הדעות, הדרך שאני רואה דברים, הרבה מאוד פעמים יש איתם איזושהי תחושה של הרפול, של בלגן, שמסתתר בתוכם איזושהי אחיזה, איזושהי אג'נדה שמובילה, צובעת את הדברים. פה בזמן שהמקום של ההשקפה, ראייה צלולה של הדברים שלפעמים יכולה, ואפילו תוך זמן קצר להתהפך. אפשר לראות משהו ככה, ונורא מהר. אפילו מישהו יכול להגיד משהו בתוך שיחה ופתאום לראות אותו הפוך. אבל הראייה היא מאוד צלולה. אין שם איזשהו investment סמוי. משהו שמשקיע כי יש לו איזשהו אינטרס. אינטרס שהולך אל המקום, ושני הבתים הבאים, זאת אומרת, הבאים לקרוא להם, אני לא יודע, הפוך, אנחנו חוזרים אחורה, מאוד מזמינים אותנו אל המקום של לראות דרך המילים האלה ולבדוק את זה בתוך החוויה שלנו, אל הדרך שבה כל התנועה הזאת, אני חושב שאפשר לראות את כל אחד מאיתנו היום, עם כל הקרמה שאנחנו נושאים עלינו, כאיזשהו מבנה, האמת, מבנים עצומי מימדים של דעות והשקפות, שאנחנו נבנים קומות על קומות על קומות על קומות, ויוצרים את האני מאמין שלנו. אני מאמין שכמה קומות העליונות שלו, אולי נקרא לו גם האני מאמין ואחרות, אנחנו אפילו לא ערניים אל הקיום שלהם. אבל כשאנחנו פוגשים מילים, בין אם רעיונות פילוסופיים, או כל מיני השקפות, או כל מיני דבר, אנחנו פוגשים אותם עם כל מה שאנחנו מביאים אל הרגע הזה, וזה כל המבנים האלה. אני מדמיין כמו איזשהו... איך קראו להם האלה שנכנסו בהם המטוסים? כן, ה-World Trade Center. אבל הכל בנוי כזה מקורות שקופות, 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 וזה יוצא כזה ובא לשמיים. כל אחד מאיתנו נושא מין איזשהו מקום כזה שאנחנו מאוד מחזיקים אותו. ומתוך המקום הזה אנחנו מביטים, אנחנו לא יכולים להביט מפה, אנחנו יכולים לראות, לפעמים זה אולי קורה ברגעים של חסד את הקטנים, אולי אני רואה את הבן שלי ונזכר במשהו, איך זה היה שהיו הרבה פחות קומות וההסתכלות משם, אבל אני לא יכול היום להסתכל מפה, אני מסתכל רק מפה, בכלל זה תמיד משגע, החוויה הזאת שתמיד העולם נראה כתמונות האלה שמשתקפות, כאילו משהו יושב פה, איפה זה פה כזה, אני לא יודע, ורואה את העולם. בדיוק באותה צורה מהראש הזה של ההשקפות, מסתכל ופוגש ומביט אל מה, אל מה שישנו. ומה שבעצם אל תוך המבנה הזה יוצר את התחושה, מחזק אותו, הוא יפה לו, כמה זה טוב, כמה זה יפה, כמה זה זה. כן, זה מתקבל. ומה שכאילו מגיע לכאן ומערער על מה שישנו, אחד הבולטים בהם זה למשל, עולה הרעיון הבודיסטי, ומדברים על אנאטה, או אין אני, או לא אני, או לא משנה את זה. התגובה מאוד ראשונית וטבעית ובריאה, מה? אני? לפני שאנחנו שוב נכנסים אל הדקויות של כל החקירה הזאת, אז בקריאה שלי מאחורה קדימה את שני הבתים 3 ו-4 חשבתי שאפשר לשים בצד. הם בתים 3 ו-4. לא, לא, מההתחלה. הבית השלישי והרביעי. הבתים שמתעסקים במי שמתפאר וזה, והוא אינו ראוי הוא, אומרים החכמים, ומי שלא מדבר על עצמו וליבו אינו גווה. אני לא יודע, יש להם קשר אל הסוטרה, אל הדרשה הזאת, בגלל שהדרשה הזאת מתעסקת גם בדברים ומילים. אתם זוכרים משבוע שעבר, המקום של השורש של ודתי, ולדבר, אבל יחד עם זאת, בנושא של השקפה, שהוא הנושא המרכזי, לפחות איך שאני קורא את השיר הזה, הם לא מופיעים, אז ברשותכם נדלג עליהם. אז זהו, אז
לא, זה גם קצת נוגד, יש פה רוחת ארגון מה שהם כותבים בשני אלה שאתה רוצה להתפטר מהם.
לא, לא, אל תיקחו אותי כאן, אני ממש לא רוצה להתפטר מהם, אני ממש לא חושב שהם נוגדים את רוח התרגול, אני חושב שהם מאוד יפים, אני חושב אבל שהם רוצים למקד את הקריאה של השיר הזה, ששישה מהבתים שלו מתעסקים באופן מאוד מובהק בהשקפה, בחקירה מאוד מאוד נוקבת, של כל הנושא של השקפה. שני הבתים האלה הם פחות חזקים אל הנקודה הזאת, ובעיקר כשאנחנו בקריאה, בדרך שאנחנו מסתכלים על זה היום, מנסים למזער את הקריאה המטיפה או משהו כזה, אז שני הבתים האלה מהבחינה הזאת הם פשוט הם לא משרתים את זה ולא מתאימים להשקפה שלי.
אבל דווקא אני חושבת שמאוד חשוב להתבונן בהם, כי הם בדיוק מדברים על המקום שרצוי לפגוש כדי לשחרר. כאילו, נכון, זה כתוב בצורה לא לעניין, אם הנו נו נו הזה, אבל זה מעורר איזשהו מקום עדי, כאילו, של רגע, וואלה, אני ככה. יש בי
את זה. צריכה לשים לב לזה. מתוך השמיעה של הדברים שלך, אז גם עולה המקום של אני כזה ואני כזה, זה בעצם זה מה שאנחנו הרי קוראים דימוי עצמי. ההשקפה, הדרך שאני משקיף ורואה ומדמה את עצמי. כשאנחנו עולה בנו המקום הזה של לדבר על עצמי ולהתפאר וכל המקום הזה, זה בדיוק סוג כזה של מקום. על הבית השני דיברנו הרבה בשבוע שעבר, ולי אין כרגע מה להוסיף לגביו. אני רק רוצה לסיים בתוך הזה, להרוז שוב בקריאה שבאה מלמטה למעלה, אלא אל המקום שהחלק המשמעותי, המטלטל לדעתי וההופך גם המפתיע, בשתי השורות הראשונות הם דווקא הסיפה של השורה השנייה. יש משהו של תנועה מאוד מאוד כמו אוטומטית שהולכת, כן, יש כאלה שמתפלמסים ומתווכחים, אבל יש להם כוונות לא ראויות, מושפטת דעתם וכולי, ויש כאלה שישר לבבם, אבל אז בתוך הקונטקסט של השיר הזה ושל המקום של השקפה, הסיפה של הזה, מדגיש את המקום, אבל גם ככה וגם ככה, אנחנו בטוחים בצדקתנו. גם כשאנחנו ניגשים לתוך מקום שהופך לפולמוס ולוויכוח, ואנחנו מביאים לשם איזה שהם כוונות זדון שרוצים לגרום למישהו להרגיש לא טוב או טיפש או משהו כזה, וגם אם הכוונה שלנו היא בתוך המקום כוונה מאוד ישרה או תמימה, גם ככה וגם ככה ישנו מאוד את המקום כאשר אנחנו בוויכוח, וזה אני שוב רוצה לחזור ולהגיד שוויכוח פה זה לא שיחה. זה לא המקום של דיאלוג, זה לא המקום של אני חושב ככה ומישהו חושב אחר. אלא זה המקום, אנחנו מכירים את האנרגיה הזאת. אתם מכירים שיש לפעמים אנשים שאני, בדרך כלל אתם יודעים, עם אמא של האישה או משהו כזה. אז זה דווקא לא עם אמא של אשתי, אבל שאתה, עם אמאות שלנו, אני נשבעים לעצמנו. אני לא אכנס יותר למקום הזה. ולא, אנחנו ואיכשהו זה תמיד קורה לנו, ויש לנו את הצורך להגיד שאנחנו חושבים אחרת, וזה הולך למקום, כמו שהיום אמר לי מישהו, אני מרגיש, הוא גם תיאר, אני מרגיש לחוד בתוך זה. שם איזושהי אנרגיה כל כך חזקה, אני לחוד עם עצמי בתוך המקום הזה. אל המקומות האלה, אני שומע את השיר מדבר כשהוא מדבר על פולמוס ועל ויכוח. לא על מקום שבו למישהו יש דעה ולמישהו יש דעה אחרת, והדעות מתכתבות ביניהם והאנשים נפגשים ביניהם, אלא אל המקום הזה שאנחנו פה, וזה ישנו פה, ואנחנו מאמתים את המקומות האלה. והחכם שאינו נכנס לוויכוח, כמה סוטרות הבודה מתווכח עם מישהו, הוא מציג השקפות אחרות, והמקום, זה לא במובן הרגיל של לדבר על ויכוח, אלא שוב, אלא במקום, שוב, אני לא יודע, כל אחד יודע איך הוא מתכוון כשהוא מדבר על ויכוח, אבל במקום שבו לוויכוח יש את האנרגיה הזאת, אתם מכירים את האנרגיה הזאת, נכון? אתם יודעים על מה אני מדבר?
לא.
שזה תחושה כל כך של כלא. אנחנו מין כלואים בתוך איזושהי דינמיקה, ואין זה, ומצד אחד, מה שאנחנו חושבים או מדברים עליו, הוא ראוי. אתה חושב, אותו חבר שהיום נפגשנו ודיבר על זה, דיבר למשל על המקום שלו, על המקום של טבעונות. השקפה שהוא חי לפיה ומאוד מאוד מוצא אותה מאוד מאוד ראויה וחשובה, והוא אומר, אני מוצא את עצמי במקומות עם אנשים ונהיה שם, אני לא יודע להסביר בתוך הזה, וזה השקפה ראויה, אני באמת חושב שהיא ראויה, אבל משהו קורה לי, והוא אומר, אני קורא את המילים האלה, זה פתאום נותן לי כיוון לחקור מה קורה שם, שלמרות שהשקפה ראויה, והשקפה שאני גם חושב, מוצא לנכון לחלוק אותה עם אנשים אחרים, כדי ליצור משהו, אבל משהו שם שקורה, כשאני מסתכל על זה אחר כך, אני אומר, זה לא נכון. אז אם אנחנו מכירים את האחר כך הזה, אפשר להביא גם אל עכשיו את המקום של איך זה מרגיש בגוף. תוך כדי שזה קורה. עכשיו, בתוך הרגע, בתוך הזה התרגול. יותר ויותר להתוודע, להרגיש בבית, בתחושה הגופנית, הלאו דווקא נעימה, ולאו דווקא מאוד דרמטית. אבל התחושה הגופנית, תוך כדי זה, אולי שמה, נמצא הסוד של ההשלה. וזה לא שאני לא צודק.